ברוכים הבאים לאוניברסיטה העממית החינמית בירושלים.
שלום וברכה לכולם, לעונג לי להיפגש עמכם ועם ידידי הטוב רוני, שמזמן לא נפגשנו. התבקשתי לדבר איתכם על נושא שיש בו הרבה מן האקטואליה, ישמעאל בן אברהם. ישמעאל בן אברהם, דמות מאוד משמעותית בנוף הרוחני והתרבותי שלנו היום וגם הפוליטי, מאחר וישמעאל מייצג את אבי הערבים והדת המוסלמית במידה רבה. אגב, זה לא מסורת יהודית בלבד, זה גם מסורת ערבית. כן, הערבים במדינותיהם, בערב, ראו את עצמם כצאצאים, חלק מהשבטים שלהם, של ישמעאל בן אברהם, לא כולם, יש הבדל בין הערבים הצפוניים לדרומיים, אבל על מנת להבין את מערכת היחסים המיוחדת של עם ישראל עם האומה הערבית מחד ועם הדת המוסלמית מאידך, אנחנו צריכים ללמוד את הרקע התנ"כי של היחסים האלה, בפרט שחלק גדול מהסיפורים שלנו...
סליחה, אם אפשר לדבר יותר בקול.
סליחה, אשתדל. מה? הרמקול? יש רמקול? מי אמר שיש רמקול? אין רמקול, אין כלום. יש מיקרופון, אבל רמקול לא. עכשיו זה בסדר? אני משתדל, אני קצת משתעל. טוב. בקיצור, חלק גדול מהסיפורים שלנו מקובלים עליהם, וחלקם לא, וזה גם משמעותי. אז הייתי רוצה קודם כל לדבר על האימא של ישמעאל. האימא של ישמעאל, הגר. הסיפור של הגר הוא סיפור מאוד לא פשוט. זה מתחיל אפשר לומר, מנקודת ייאוש. הרי הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, לזרחה אתן את הארץ הזאת, מנהר מצרים, עד הנהר הגדול, נהר פרת, ויש פירוט שמה של הכנעני והיבוסי והגרגשי והרבים. קיצור, אימפריה. ומה כתוב מיד לאחר זאת? ושרי אשת אברהם לא ילדה. כלומר, אתה מדבר הרבה, על הרבה מאוד דברים, אתה אומר, גדולים, תיאורטיים, אבל המציאות היא ההפך ממה שאתה מאמין בו. במצב כזה, יש הצעה של שרה לתת את שפחתה הגר, הגר המצרית, לאברהם. וזאת על מנת שמה ש... אף על פי שמה ששרה מייצגת כנראה לא יהיה לו המשך בעולם, לפחות שמה שאברהם מייצג יהיה לו המשך. וכאן אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיה האם אברהם היה מרוצה מן ההצעה הזאת או לא מרוצה מן ההצעה הזאת, נראה לי מתוך ניתוח של הכתובים, אבל אנחנו לא נעשה את זה, שאברהם היה מאוד מרוצה מן הרעיון. כלומר, הרעיון שהאומה הנבחרת תקום מתוך מצריה מצא חן בעיניו. וזאת מדוע? משום שמצרים של אותם הימים היא, אפשר לומר, הגדולה בתרבויות של האנושות. כלומר, מצרים מייצגת מבחינה מסוימת את האנושות כולה. יותר מזה, חז"ל סיפרו לנו, אני לא יודע אם זה נכון היסטורית, אבל זה לא כל כך משנה, מבחינה סמלית זה מאוד משמעותי, שהגר היא לא פחות מהבת של מלך מצרים, של פרעה. מה עושה הבת של מלך מצרים בתור שפחה בבית אברהם? תמוה מאוד. אלא אנחנו צריכים להבין שאברהם הוא אישיות חשובה בנוף האמוני של אותם הימים, ולכן פרעה שולח את הבת שלו ללמוד אצל אברהם. איך משלמים שכר לימוד באותם הימים? שכר לימוד זה על ידי להיות שפחה, על ידי שפחות. מה?
אופר.
אופר, נכון, כן.
איך זה מסתדר עם זה שאברהם שולח את אליעזר הדמשקאי דווקא צפונה ולא למצרים?
כן, זה הלימוד המאוחר יותר. כלומר, אחרי ההכרעה, כלומר, בשלב הזה, ברור לאברהם שמצרים זה המקום. זה המקום. אחר כך יש כל מיני בירורים שמגיעים עד עקדת יצחק, ואחרי עקדת יצחק יש שינוי כיוון. הייתי שמח מאוד לדבר על זה, אבל אני לא יכול, כי זה מסגרת הזמן. אבל מה שיוצא, שבעצם אברהם תולה את עקרותה של שרה בזה שהיא בת משפחתו. כלומר, היא או אחותו או אחייניתו, איך שלא נרצה, ואברהם רואה בזה פרטיקולריזם יותר מדי צר אופקים, והוא אומר, איזה מזל ששרה לא ילדה. יש עכשיו הזדמנות להקים את האומה הנבחרת בשיתוף פעולה של הגדולה שבתרבויות. כן, מעין מה ששרו אנשים כמו הרצל, בן גוריון וכדומה, שאי אפשר, וז'בוטינסקי, שאי אפשר להקים את האומה הישראל, את מדינת ישראל, בלי שותפות של אחת מהגדולות שבמעצמות. בימינו זה ארצות הברית, כן? ככה הייתה המחשבה. זאת אומרת שאצל אברהם הרעיון שמצרים תהיה שותפה, זה דווקא רעיון שמוצא חן בעיניו. ואז יש פה חוסר בריאות. בתורמה הגר נמסרת לחיקו של אברהם. האם היא ממשיכה להיות שפחה? או שמה היא הופכת להיות גבירה? זאת שאלה מעניינת מאוד. אנחנו רואים, אם אני זוכר את הפסוק באופן מדויק, ותיקח שרי אשת אברהם את הגר שפחתה מקץ 10 שנים לשבט אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. כבד קצת הפסוק, נכון? מה הפסוק הזה אומר? שבעצם שרה הבינה דבר אחד, אברהם הבין משהו אחר. שרה הבינה שהיא מוסרת את שפחתה, ועבור אברהם הוא חשב שהוא מקבל אישה. ומה אמרו להגר? להגר לא אמרו כלום. לא אמרו לה. את הולכת לאברהם, זהו. אבל אני שפחה או גבירה? לא מדבר על זה עכשיו. ברגע שלא מגדירים זהויות, כאן מתחיל חוסר יציבות בזהות. ויבוא אל הגר, ותהר, נכנסת להיריון. ותרא כי הרת, ותקל גבירתה בעיניה. זה היא כבר לא, מה, אני הרי זו שממשיכה את המשפחה, את עקרה, לא מעניינת. שרה כועסת מאוד, ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך. אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. ותראה כי הרת ויקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. מה אומר אברהם? משפט? אני לא מבין במשפט. הנה שפחתך בידיך, סילה כתוב בעינייך, ותענה השרה. ותברח. מה, לאן, מה, 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 מה המשך? בתברך? אה? לא שומע.
מה שאמר?
לא, אני מדבר על הגר. הגר בתברך? אה? לא. לא, זה לא מה שכתוב. אתה לא צריך. בתברך? מפניה. זאת אומרת, ממה בורחת הגר? מהפנים של שרה. כלומר, אם היא תסתכל לה בפנים, היא תצטרך להכיר בזה שהיא השפחה. לכן, היא בורחת לא מהעינוי של שרה. אם זה היה רק העינוי, אפשר להבין, בסדר, זה התנהגו איתך לא יפה. היא בורחת מהפנים. מהפנים אל פנים. עכשיו, יש פה בעיה. כידוע לנו במסכת אבות, דע מאין באת. אם תדע מאין באת, מה תדע? לאן אתה הולך? אם אדם לא יודע מה נקודת המוצא שלו, אז אין לו גם לאן להגיע. ברגע שיש התכחשות להגדרה של הזהות, אז אי אפשר להגיע לכלום. הגר בורחת, היא מגיעה לבאר המים, על העין בדרך שור. ואז נגלה אליה, אליה המלאך. מה הוא אומר לה? והיא אומר, נו, הגר, מה המשך? שפחת שרי, מאין תבואי, ואנה תלך? אם את לא מגדירה מאיפה את באה, אז את לא יכולה ללכת לשום מקום. ותומר, מה היא אמרה? מפני שרי, גבירתי, אנוכי בורחת. אומר לה המלאך, ככה? אז תשובי על גבירתך, התענית אחת ידיה, וארבע ארבע את זרעך ולא יספר מרוב. והנח הרב, יולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אלוהים אל עונייך. זאת אומרת, אם את מכירה בחוב המוסרי שלך כלפי גבירתך, כל שערי ההצלחה פתוחים לפנייך. כל זמן שאת מתכחשת, לא תצליחי. עכשיו, זה נקודה מאוד משמעותית, כי אולי אני אסיף עוד איזה פרט חשוב שאנחנו יודעים מהארכיאולוגיה. לפי חוקי חמורבי, שהיו החוקים המקובלים בימי האבות בעולם, עוד לא הייתה תורה, אבל חוקי חמורבי היו, וגם חוקי נוזי, מי ששמע על זה, בארכיאולוגיה, היה חוק מפורש, מאוד מעניין, שאם אישה אינה יולדת, היא יכולה, כלומר, יכול בעלה, בהסכמתה, לקחת את שפחתה, כדי להוליד את היורש. אבל, זה תלוי בעוד דבר, שבינתיים, האישה העקרה, לא יולדת. אבל אם היא יולדת, הבן של השפחה חוזר להיות בן השפחה, ולא בן הגבירה. עכשיו יוצא לפי זה, שאם נולד בן לשרה, ישמעאל הופך להיות אוטומטית בן השפחה. ולכן יש צורך בהתכחשות לקיומו של יצחק. תשימו לב שבתורה יש הרבה שיחות, בין אברהם ללוט, בין יעקב לעשיו, בין יצחק לישמעאל אין שיחה. לא מוזכרת מילה אחת שהוחלפה ביניהם. כי במקום מסוים, אם יצחק, אם ישמעאל ידבר עם, 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 עם יצחק, ולא רק כדי להגיד לו אני שונא אותך, אבל ברגע שאמרת את המילים האלה, הכרת בקיומו של בן השיח. ואז אוטומטית זה מחזיר אותו למעמד שהוא לא רוצה בו, מעמד בן השפחה. מובן? זאת אומרת שיש פה בעייתיות בהגדרה של הזהות. הדבר הזה יש לו גלגולים רבים. אני רוצה לספר לכם משהו שאמר אדם בשם אחמד בן בלה. זוכרים את אחמד בן בלה? הוא היה הנשיא הראשון של אלג'יריה. מה? אלג'יריה. כשהצרפתים עזבו את אלג'יריה, הנשיא הראשון היה אחמד בן בלה. תוך זמן קצר הוא הופל מהשלטון, הוחלף על ידי נשיא אחר, חוארי בומדיין, ואחמד בן בלה הוכנס לכלא. והוא יצא משם אחרי 20 שנה. 20 שנה ישב בכלא אלג'יראי, ואחר כך שחררו אותו. התראיין לכתב עיתונות אמריקאי, ששאל אותו כל מיני שאלות. על העולם הערבי, על אלג'יריה, השקפת העולם של בן בלה. ואז הוא אמר לו, ואז דיברו גם על מדינת ישראל. אמר בן בלה, אם הערבים יצליחו לפתח פצצת אטום, אני בעד שישתמשו בה להשמדת מדינת ישראל. אמר לו העיתונאי האמריקאי, אני לא מבין אותך. אתה שם לב שאם אתה מתכוון ברצינות, זה אומר מלחמת עולם? זה מה שאתה רוצה? אמר לו בן בלה, אין לנו ברירה. כי עבורנו הערבים, הוא אמר את זה במפורש, אני עד היום הזה לא קשה לי, זה המילים שהוא אמר. עבורנו הערבים, השלילה של האחר הוא התנאי לזהותנו. עד כאן דברי קודשו. עכשיו תגידו לי, בסדר, זה אחד מטורף. לא. היה חבר כנסת במדינת ישראל בשם עזמי בשארה. הוא עד היום הזה יושב בחוץ לארץ, כי אם הוא יבוא לארץ הוא יישפט על ריגול לטובת סוריה. אבל כשהוא התמנה, הוא התראיין לכתב עיתונות ישראלי. עכשיו, כתב עיתונות ישראלי בהגדרה לא יודע שום דבר על אסלאם. זה רק כהקדמה. ואז עזמי בשארה אומר לו, תוך כדי השיחה, ברור לחלוטין שאין דבר כזה העם היהודי. זה המצאה. המצאה של הציונים כדי להצדיק את הקולוניאליזם הציוני, אבל באמת אין דבר כזה עם ישראל. אז הכתב הישראלי אומר, אבל יש דבר כזה. הוא אומר, לא, לא, זה לצחוק, אתם לא מתכוונים ברצינות, אין עם יהודי. עכשיו, צריך להבין מה השורשים של אמירות כאלה. כולל האמירה שמסגד אל-אקצא היה קיים בחרם השריף 7,000 שנה לפני בריאת העולם, ולכן לא ייתכן שהיה שם מקדש יהודי, כיוון שהיה שם המסגד, איך אפשר שהמסגד קיים, איך יכול להיות מקדש? אמירות כאלה, צריך להבין מה השורש של האמירות האלה. זה לא שטות, צריך להבין, יש איזה רקע תיאולוגי עמוק מאוד. והדבר הזה בא לידי ביטוי, הרקע הזה, הפגישה שהייתה בין מוחמד לבין היהודים במדינה. צריך לזכור, הרי הקריירה של מוחמד התחילה בתור נביא במכה, אחר כך הוא עבר למדינה, ומדינה הפך להיות שליט אמיתי. כן? זה, המעבר ממכה למדינה זה התחלת ההיג'רה, כלומר הספירה המוסלמית. וכאשר הוא ישב, הוא נתן הרצאה. כן? הם מספרים את זה בעצמם. הוא דיבר עם היהודים במדינה כדי לשכנע אותם לקבל את דת האסלאם. וכאשר הוא דיבר, היהודים פרצו בצחוק. ואז הוא נפגע מאוד, ומכאן ואילך, כל הפרקים האנטישמיים של הקוראן, זה מהתקופה הזאת ואילך. אז צריך להבין, למה הם צחקו? כי אמרו לו, מה שאתה אומר סותר את כתבי הקודש. למשל, כאשר אתה אומר שמרים, אחותו של משה, היא בעצמה מריה, אמו של ישו, משהו לא מסתדר פה מבחינה קרונולוגית. או כאשר אתה אומר שאברהם עקד את ישמעאל במכה, או כאשר אתה אומר שפרעו ביקש מהמן לבנות לו מגדל שמגיע עד השמיים, אז אתם יכולים להבין, כאשר יהודים שומעים דברים כאלה, הם אומרים... אתה יכול אז להבין שהיהודים התחקו, כי אומרים, זה סותר את כתבי הקודש. מה הייתה התגובה של מוחמד לטענה הזאת? הוא הגיב, הוא אמר, אתם זייפתם את כתבי הקודש. ועד היום הזה, חלק אינטגרלי של התיאולוגיה המוסלמית, זה לומר שהתנ"ך הוא ספר שהיה קדוש עד שהיהודים שלחו בו יד. ומחקו את שמו של מוחמד מהתורה. הוא היה כתוב ומחקו. אגב, הטענה הזאת היא גם כלפי הברית החדשה. הם טוענים שיש פסוקים בברית החדשה שבהם שמו של מוחמד הוזכר במפורש, תחת שם אחר, אחמד, לא משנה, אבל ככה הם טוענים, וזה יסוד באמונה שלהם. במילים אחרות, יש כאן קושי להסתכל בפנים של הגבירה. או בהכרה בקיום של יצחק. זה הנקודה הבסיסית. עכשיו, נשאלת השאלה, מה התפקיד של הזהות הזאת? אגב, התורה אומרת משפט מאוד מיוחד על ישמעאל בן אברהם. המלאך אומר להגר, המלאך אומר להגר, והוא יהיה, מה המשך? לא, לא יפה, ככה אתם מדברים. לא, צריך להבין מה פירוש המילה פרא בתנ"ך. מה? לא, זה אחר כך, אני שואל מה זה פרא.
היה צריך להיות כתוב אדם פרא,
מה זה פרא?
חופשי
פרא, לא, זה בעברית מודרנית. בעברית, יפה, בעברית תנכית יש בעל חיים שקוראים לו פרה. כן, ישברו פראים צמאם. הפרה זה חמור בר. יש כאלה בערבה עד עצם היום הזה, באזור אילת, אתם יכולים להסתובב, אתם תראו חמורי בר, זה נקרא פראים. עכשיו,
נשאלת השאלה. גם חיית
פרה.
לא, אבל זה בעברית מודרנית. אני מדבר פה בעברית מקראית. בעברית מקראית המילה פרה מציינת חמור בר. עכשיו אני רוצה להבין מה מיוחד בחמור הבר לעומת חמור רגיל.
אי אפשר
לביית. יפה. זה, בזה בא הביטוי שדבר שלא מבייתים נשאר פרה. אז מה זה פרה אדם? אוהב חירות. וזה דבר מאוד מעניין, כי זה תואם את מה שנקרא תסביך בין השפחה. כלומר, מי שנהגו בו כבין השפחה, רוצה לשכוח את זה שהוא בין השפחה, ולכן הוא רוצה להיות פרה אדם. כלומר, להיות בן חורין. זה המשמעות של הביטוי. אדם אוהב חירות. זה המשמעות של פרה אדם.
זה באמת, זה גם מידי שלוחה, זה ממש הגיוני. אמא שלו,
ידעת זה פרעה. כן, כן, ברור, 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 ברור.
סליחה, אתה מסביר לי על זה זלתה ובלהה, גם
בבני שפחה. כן, אבל...
זה מעמד אחר לגמרי.
כן, אבל לא ראינו שבלהה וזלפה חשבו שהן הגבירות. מה? כן, אבל הם לא חשבו שהן הגבירות. מה שאין כן בהגר, ותראה כי הרתה, ותקל גבירתה בעיניה. עכשיו, מה שאני רוצה לספר לכם, מה שאני רוצה לומר, שהסיפורים האלה שאנחנו מוצאים בתורה, הם לא סתם סיפורים של התורה, הם חלק מהגדרת הזהות של בני ישמעאל במהלך הדורות. עכשיו, נשאלת השאלה, איך יכול לבוא תיקון למצב הזה? כן? וכאן אני צריך להיכנס קצת יותר לעומק. פרשת וירא בתורה מסופר ותרא שרה, עוד פעם היא נכנסת לסיפור, ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, לא מוצא חן בעיניה, היא אומרת לאברהם גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. אברהם לא מרוצה בכלל מהרעיון, וירא לאברהם מאוד על אודות בנו, אומר מה זה לגרש את ישמעאל, מה פתאום, זה הבן שלי וכולי. בסוף אברהם שומע לדבר השם, שומר לשמוע לשרה, אבל נשאלת השאלה, מה הפריע לשרה בצחוק של ישמעאל? אם עושים ניתוח של הפסוקים של הפסוקים, באותם הימים ישמעאל הוא בן 15-16, נערים בני 15-16 צוחקים, עושים כל השטויות שבעולם. אז מה, בגלל צחוק של איזה נער, אז זהו כבר, הכיוון של ההיסטוריה משתנה? זה משהו לא מובן כאן. אלא, יש לנו, מה? אז יש לנו אצל חז"ל ארבע פירושים שונים למצחק הזה. יש לנו שלושה פירושים מאוד לא סימפטיים. פירוש אחד שאומר שמצחק זה עבודה זרה, השני שזה גילוי עריות, השלישי שזה שפיכות דמים. באמת העבירות החמורות ביותר בתורה, וזה מה ששרה הרגישה בצחוק הזה, שזה או צחוק של עבודה זרה, או של גילוי עריות, או של שפיכות דמים. היא אומרת, לא יצא משהו טוב מזה. רבי שמעון בר יוחאי, בדברי חז"ל, מתנגד לפירושים האלה. הוא אומר, זה לא נכון. למה לפי רבי שמעון בר יוחאי זה לא יכול להיות שמצחק זה עבודה זרה וכו'? כי כל זה מתרחש בביתו של אברהם. והבית של אברהם, כל כולו חינוך המתנגד באופן חזיתי לעבירות האלה. אברהם הוא הלוחם הגדול נגד האלילות, נגד עבודה, נגד גילוי עריות, נגד עבודה, נגד שפיכות דמים. אז איך יכול להיות שבביתו של אברהם, היורש של המשפחה, נוהג הפוך? זה לא יכול להיות. אלא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, משהו אחר לגמרי, היה צוחק על יצחק, ואומר, אני בכור, ונוכל פי שניים. וזה מה שאומרת שרה, לא יירש בין האמה הזו, אם בני נמצא. כלומר, הוויכוח איננו ויכוח תיאולוגי, אלא ויכוח על הארץ. עכשיו, פה אנחנו מתחילים להבין משהו שקורה בדואליות של היחסים של עם ישראל מול הנצרות והאסלאם. הוויכוח עם הנצרות הוא ויכוח בשמיים. כן? התפיסת האלוהות, או איך מגיעים לשערי גן עדן. שעבור הנצרות אי אפשר להגיע לשערי גן עדן בלי הפסיון וכל הדברים האלה. הוויכוח הוא בשמיים ולא בארץ. אצל בני ישמעאל הוויכוח הוא בארץ ולא בשמיים. האסלאם איננו עבודה זרה. זאת אומרת שיש כאן ויכוח איך ממשיך המסר של אברהם בהיסטוריה. וכאן צריך להבין, הכתוב מספר לנו על הבחנה בין שני כיוונים שיצאו מאותו בית. הכיוון של יצחק והכיוון של ישמעאל. למה ישמעאל הוא טוב? הוא טוב, כתוב בפורש בפרשת לך לך, ארבע הרבה והנני הנה ברכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד 12 נשיאים יוליד ושמתיו לגוי גדול ובריתי אקים את יצחק. אז יש הבדל בין הריבוי לבין הברית. הברית היא הברית על הארץ. הריבוי זה הריבוי הקוסמופוליטי כלפי כל האנושות. יוצא שאברהם אבינו היו לו שתי תוכניות. תוכנית של הקמת אומה, ישות פוליטית בארץ כנען, יחד עם זה יש לו חזון של הפצת אמונה קוסמופוליטית בעולם כולו. אז זה שני פרויקטים, הייתי אומר כמעט אנטיתטיים. לכן היה צורך שתורתו של אברהם תתפצל לשני יעודים. הייעוד של יצחק, שבשבילו צריך הארץ, והייעוד של ישמעאל, שבשבילו צריכה לא להיות ארץ, אלא ידו בכל ויד כל בו, מסתובב בעולם כולו, כובש את העולם כולו.
אוניברסלי?
לא, קוסמופוליטי. אוניברסלי זה דווקא עבודה שלנו. מה זה אוניברסלי? מתוך מרכז אתה מקרין. מה שאין כן, ישמעאל שמתפשט בעולם, אז הוא קוסמופוליט. אז במובן הזה יכולה להיות חלוקת עבודה, ולו רק שישמעאל יכיר ביצחק. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה של בני ישמעאל, מה קרה? ההיסטוריה של בני ישמעאל מתחלקת לשני חלקים פחות או יותר שווים. התקופה נקראת אל-ג'היליה. ג'היליה, מה זה? הבערות. התקופה של לפני האסלאם. והתקופה מהופעת מוחמד ואילך, התקופה של הידיעה. במשך התקופה של הג'היליה, ישמעאל היה מחוץ לבית אברהם. כשהוא מחוץ לבית אברהם, אז באמת יש אצלו שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, כל זה היה. אבל ברגע שהתחיל האסלאם, ישמעאל עשה תשובה וחזר לבית אברהם. אז הוא חזר בתשובה לפני אלוהי אברהם. אבל הוא לא חזר בתשובה לפני אלוהי יצחק. זה בעצם אפשר לומר המאבק שלא נסגר. אבל קרה מה שקרה. הייתה מלחמת ששת הימים. ואז לראשונה בהיסטוריה של בני ישמעאל, ישמעאל חווה חוויה של נכבש. דבר שלא היה קיים לכל אורך ההיסטוריה המוסלמית. כמעט. אבל לראשונה הוא חווה את חוויית הגלות. וזה אצל בני יצחק. וזה יכול להיות הבסיס לשינוי עמדה. חז"ל אומרים, איך יודעים שישמעאל עשה תשובה? בקבורה של אברהם הוא שם את יצחק לפניו. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, מכאן שישמעאל עשה תשובה. אם כן, על מה הוא צריך לעשות תשובה? על העדפתו את עצמו על יצחק, או ההתכחשות שלו לקיום של יצחק. עכשיו, מכאן אנחנו מגיעים ל... שאלות תיאולוגיות. הרמב״ם נשאל שאלה, האם, הייתי רוצה להביא שתי שאלות ששאלו את הרמב״ם, בהזדמנויות שונות. שאלה אחת הייתה, האם האסלאם זה עבודה זרה? תשובתו של הרמב״ם הייתה נחרצת, לא. אין עבודה זרה באסלאם. למרות שהיו כל מיני דעות, הרמב״ם הכריע, חקר את האסלאם לעומק, אמר אין שמה ילידות. שאלה שנייה ששאלו את הרמב״ם, האם מותר לדבר בענייני דת עם נוצרים ועם מוסלמים? שאלה מעניינת, לא? עונה הרמב״ם, עם נוצרים? כן. עם מוסלמים? לא. הכוזרי זה לא הרמב״ם. עכשיו, שאלו את הרמב״ם, לא את הכוזרי. ואז הוא אומר, עם נוצרים, כן? ועם מוסלמים, לא. נשאלת השאלה, למה? אומר פשוט מאוד. כי הנוצרים מקבלים את האמיתות של התנ"ך. רק שהם נותנים פירוש לא נכון, אם נסביר להם, הם יחזרו בתשובה. כלומר, הרמב״ם בכלל לא העלה על דעתו שבשיחה בין יהודי לנוצרי, היהודי יושפע מהנצרות. זה בכלל לא עבר לו בראש. אבל הוא אומר, הנוצרי, הוא מקבל, יש לנו בסיס משותף. לעומת זה, האסלאם מכחיש את האמינות של המסירה שלנו. הם טוענים שאנחנו שקרנים, אז אין אמינות לדו-שיח. אז איך אני אפשר לדבר? יוצא לפי זה, שנקודת הייתי אומר, השבר עם האסלאם זה הנקודה הזו, של האמינות של המסירה הישראלית. בהקשר הזה, יוצא משהו מעניין, שייתכן פיוס עם האסלאם, אם רק יקבלו את דעתו של רבי נתנאל פיומי. נכון? רבי נתנאל פיומי, בספר בוסטן אל-עקאוויל, או בעברית גן השחלים, אז אולי צריך להסביר קצת מזה רבי נתנאל ברב פיומי. רבי נתנאל ברב פיומי היה אביו של רבי יעקב ברבי נתנאל ברב פיומי. מי זה רבי יעקב ורבי נתנאל ורב פיומי? זה היה מי שהרמב״ם שלח לו את איגרת תימן. כן, הרמב״ם שלח את איגרת תימן לרבי יעקב בתימן. עכשיו, מה שמעניין, שבהקדמה של האיגרת, הרמב״ם משבח במילים בלתי רגילות את רבי נתנאל, אביו של אותו רבי יעקב. כלומר, הרמב״ם קרא את ספרי רבי נתנאל. מה זה הספרים שלו? הם מקובצים בקובץ הנקרא בוסטן אל-עקאוויל, גן השחלים. מה הוא כותב שם? אני חושב שזה הרב היחיד בהיסטוריה היהודית, מדבר רב בעל שיעור קומה, שאמר שמוחמד היה נביא. כן? יש מחלוקת בין הרב קפח לבין פרופסור הלקין, האם הוא התכוון לזה ברצינות או לא. אני חושב שהוא התכוון לזה ברצינות, ומה הוא אומר שם? הוא אומר, לא יימנע האלוה מלשלוח נביא גם אחרי מתן תורה, ליישר את דרכם של אומות העולם. ולכן, ייתכן ששלח את מוחמד כדי לתת תורה לערבים. אבל אז הוא מוסיף, שהוא מנתח, הוא מביא שם איזה 15 פסוקים מהקוראן, מנתח את הקוראן מילה במילה. כדי להראות, לפי דעתו, שמעולם לא התכוון מוחמד לבטל את היהדות, אלא ראה את עצמו כשליח של אלוהי ישראל אל האומה הערבית לתת להם קוראן. אפשר להתווכח, זה נגד האורתודוקסיה המוסלמית. כן? מי שאומר דבר כזה אצל המוסלמים נחשב לאפיקורוס, והוא חייב מיטה. כן? נהרג. אבל יכולה להיות טענה כזאת. ככה טוען רבי נתנאל. עכשיו, למה זה חשוב הנקודה הזאת? כי הרמב״ם אומר, באיגרת תימן, זה שאנחנו לא מקבלים את נבואתו של מוחמד, איננו מפני שאיננו מישראל. הוא מוסיף, כפי שחושבים הטיפשים. אלא מפני שבא להכחיש תורת משה. אבל אם תתקבל פרשנות אצלם, שבה הם יכירו במקור העברי של הקוראן, אז נוכל באמת להסתדר. עכשיו, שאלה מה האינטרס שלהם להגיע לזה. אנחנו צריכים גם לברר את זה. אבל יש, אפשר לומר, יש כאן ביטוי למה שהתורה אומרת. שובי אל גבירתך. יש לנו זמן. מה זה שובי אל גבירתך? כלומר, צריך שתהיה הכרה בך, שיכירו במה שהם באמת. מאין תבואי, הנה תלכי. הם צריכים להכיר בכך שהם דת בת של היהדות. אם הם יכירו בזה שהם דת בת של היהדות ולא תחליף ליהדות או מקור היהדות כפי שזה מופיע בתיאולוגיה שלהם, נוכל לדבר. טוב, תגידו, זה מאוד נחמד מהבחינה היהודית. היהודים מאוד רוצים להיות המקור של הכל, והם מציעים בצורה פטרנליסטית למוסלמים להכיר בזה שהם איזה נגזרת שלנו. נחמד מאוד מצד היהודים. מדוע שהערבים יסכימו לזה? מדוע שהמוסלמים יסכימו לזה? ברור, זו השאלה הטובה. התשובה היא מפני המשבר בזהות שלהם בעידן המודרני. המשבר הזה בא, בא לידי ביטוי בשני דברים. א', ההצלחה האדירה של מדינת ישראל. זו חידה תיאולוגית. לא פחות משמדינת ישראל מהווה חידה תיאולוגית עבור הנוצרים. איך יכול להיות שהעם הזעום חזר בכבודו? ואז יש כל מיני דרכים לתרץ את זה, בין היתר אפילו המוזיאון הזה. ויש, ועבור המוסלמים באמת יש פה בעיה, איך יכול להיות שהעם הבזוי הזה חזר לכאן? במיוחד לאור הפסקאות המפורשות בקוראן, על זה שארץ ישראל שייכת לעם הזה. כן? אולו אל ארד המוקדסה, נכתב על הלכום. סליחה, זה היה בערבית. בואו אל הארץ המקודשת אשר כתב האלוה עליכם. מה זה כתב? כתיבה, במובן המוסלמי של המילה, זה חקיקה מוחלטת. זאת המציאות האבסולוטית. ולכן, מבחינה תיאולוגית, יש פה איזושהי בעיה. אגב, צריך להבין שהאגרסיביות שאנחנו פוגשים אצל החמאס או אצל דאש או אצל השיעים נגד מדינת ישראל, זה בא גם כן על רקע של ניסיון להתעלם, לטאטא מתחת לשטיח את הנתונים האלה שנמצאים במסורת שלהם עצמם. כן?
זה גם דומה למשבר שיש לנצרות עם היהדות.
כן, אבל זה משהו אחר. כן, כי הנצרות חושבת שהיא ישראל.
כן, דוקטרינת
ההחלפה. כן, ההחלפה, דוקטרינת ההחלפה. לעומת האסלאם שאומר ישראל לא קיים. כלומר, אברהם היה מוסלמי. צריך להבין את זה. כן, משה, דוד, כל אלה מוסלמים. כן, זה, ואחר כך נולדה היהדות מזה. כן, זה משהו אחר לגמרי. אבל עבור האסלאם, עבור, זה קטגוריה אחרת של מאבק. עכשיו, זה הנקודה הראשונה, העובדה של מדינת ישראל שקמה. אבל הדבר הנוסף, זה אי היכולת, הכישלון של האסלאם, להתאים את עצמו להתפתחות המוסרית והתרבותית של העולם. נשארו מאחור. אפשר להאשים את הקולוניאליזם, אפשר להאשים את המונגולים שהחריבו את בגדד, אפשר כל מיני דברים. אבל העובדה ההיסטורית היא שבסופו של דבר החברה המוסלמית לא הצליחה להתקדם. עכשיו, האלטרנטיבה שעומדת היום מול האסלאם זה העולם המערבי. העולם המערבי נחשב מבחינתם לשטן מוחלט. כן? בגלל שהעמדה העקרונית של העולם המערבי, כלומר השקפת העולם המערבית בכללה, אם אפשר להגיד בכללה, סותרת במהותה את הזהות המוסלמית. ואני רוצה להסביר למה. יש שאלה, מדוע, כלומר, מי עומד במרכז הכל? העולם המערבי קיבל בירושה מהפילוסופיה היוונית שהאדם הוא המרכז. האדם מידת הכל, אמר פרוטגורס. ומה עם אלוהים בסיפור הזה? אם הוא קיים, זה לא ברור. יכול להיות שהוא קיים. אבל גם אם הוא קיים, הוא בפריפריה. האדם במרכז, אלוהים נותן לו מקום. עכשיו, בתפיסה הזאת, האידאל הפוליטי זה הדמוקרטיה, ובפרט הדמוקרטיה הליברלית, שהיא נותנת לאדם את כל המרחב הנדרש כדי להתממש. ויש לזה גם תולדה, המתירנות. המתירנות עם כל הנזקים של אדם. אבל זה המחיר שצריך לשלם. האדם הוא בן חורין, אז תלך עם זה עד הסוף. עבור האסלאם זה בדיוק ההפך. כשמוסלמי שומע את זה, עבורו זה גידוף מוחלט. משום שעבור האסלאם, מי שעומד במרכז של הכל זה אלוהים. מה עם האדם? צריך להיכנע. זה המשמעות של המילה אסלאם, כניעה.
איך זה מסתדר עם
זה בדיוק הבעיה. הפרא יכול להבין את היחס שלו אל האלוהים דרך הכניעה. כלומר, כשאומרים אללה הוא אכבר, מה זה אכבר? לא, כביר זה גדול. מה זה אכבר? הגדול מכולם. כלומר, זה מצ'ואיסטי. אני אראה לך מי אני. כדאי שתיכנע. דירבלה, כן, זה כוחני. זה מאוד כוחני. ואז בכל אמירה שהיא הפחית לזה עבור המוסלמי היא דבר נורא והיום. ולכן האסלאם משתמש בנזקים של המתירנות המינית והסמים והאלכוהול שיש במערב כפסילה של העולם המערבי. לכן המחשבה האמריקאית שאומרת ברגע שטנק אמריקאי אחד יגיע לגבול של עיראק, כל העיראקים ימרדו בסדאם חוסיין, כי אין אדם בעולם שאיננו דמוקרט. כי כולם אוהבים דמוקרטיה, ורק במקרה איזה שליט אכזר השתלט עליהם. המחשבה הזאת היא פשוט אי הכרה במי הוא ישמעאל. ואז בעצם יש לנו פה משבר כפול. גם קיומה של מדינת ישראל, גם, אפשר לומר, האלטרנטיבה ההתפתחותית, התרבותית של העולם המערבי, שגם היא מאיימת על התמימות האמונית של האסלאם. כן, אז נשאלת השאלה, מה הפתרון? הפתרון הוא פשוט, לפנות ליהדות. ויש היום התעניינות אצל חלק מאנשי הדת המוסלמים, במקורות היהודיים של האסלאם, בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עליה, מתוך מחשבה שייתכן שיש ביהדות נתונים שיעזרו להם להתפתח. וכאן, כן, בבקשה.
כתוב בתנ"ך, בלפני הקדושים נתן מתנות. זה הפתרון.
יש מתנות. השאלה היא, מה היא המתנות?
שלח אותם מעל ליצחק.
כן, אבל מה? זה שלח, אבל מה עם המתנות?
הם קיבלו את זה כבר.
אבל מה? כן, אז. כלומר, זה מעשה אבות סימן לבנים. עכשיו, גם אנחנו הבנים. איזה מתנות אנחנו יכולים לתת להם? אז אני רוצה להגיד שני דברים שאנחנו יכולים לתת להם. אם הם יקשיבו, רק יקשיבו לנו, יהיה להם דברים טובים. האחד, אולי בעצם שלושה דברים. הדבר האחד, שלפי היהדות, מי עומד במרכז? אלוהים או האדם? לא, לא. הדיאלוג ביניהם. כלומר, לא אלוהים ולא האדם. המטרה היא הדיאלוג. תסתכלו בכל התנ"ך, כל פעם שיש חוויה עליונה, זה נקרא פנים אל פנים. פנים בפנים דיבר השם עמכם. כלומר, האדם ואלוהים משתפים פעולה. ואז יוצא שאנחנו מספקים גם את הדרישה המערבית וגם את המזרחית כאחד. דבר נוסף, הם יכולים ללמוד מאיתנו תפיסה אחרת של אמונת הייחוד. אמנם הם לא עובדי עבודה זרה, אבל האם הם מונותאיסטים? אני רוצה להסביר. יש שני אופנים להיות מונותאיסט. אפשר להיות מונותאיסט בתור מונותאיזם אקסקלוסיבי או מונותאיזם אינקלוסיבי. וזה בדיוק הפוך אחד מהשני. המונותאיזם האקסקלוסיבי זה של האסלאם, משון הפקעה, הוא מפקיע. כלומר, אם יש אלוהים, יש רק אחד שהוא אלוהים, אף אחד אחר. זה בעצם כוחני גם. ואז יש איזה כל התוצאות המוסריות שאנחנו מוצאים באסלאם. הערצת הכוח, כן? והאלימות הפנימית שמתלווה לתפיסה המוסלמית. זאת אומרת, כששר במדינת ישראל אמר שהחברה הערבית היא חברה אלימה, אז הגיבו מאוד באלימות נגד האמירה שהם אלימים. כן? כלומר, יש איזה מלכוד פנימי. עכשיו, אז זה בגלל שזה בא, זה אחדות שבאה לשלול את כל השאר. לעומת זה, תפיסת האחדות ביהדות, השם אלוהינו, השם אחד, זה מתחבר ל, ואתה מחיה את כולם, שאין דבר בעולם שאין לו מקום. אמרו חז"ל, אל תיבז לכל אדם ואל תפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו מקום, ואין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שם. כלומר, גם דברים שאתה מתנגד להם, עבודה זרה אתה מתנגד, ואתה מתנגד להרבה דברים, בסופו של דבר אתה צריך להיות מסוגל להכליל את נקודת האמת שנמצאת אצל היריב ולהקיף אותה. כמו בתיאוריה מדעית, שתיאוריה מדעית צריכה להסביר הכל. זאת אומרת, ואתה מחיה את כולם. אז זו נקודה שיכולים הם ללמוד אצלנו, ואז פתאום יוכלו לגלות שלא חייבים להכיר את אלוהים רק בתור בעל הכוח, אלא אפשר להבין, להכיר את אלוהים בתור האוהב. יש בתחילת כל פרק בקוראן משפט מעניין. איך זה מתחיל כל פרק? بسم الله الرحمن الرحيم بشم האל הרחמן והרחום. מה זה? זה לכל סותר את מה שכתוב בהמשך. אלא זה בא לומר, בשם האל שקיבלנו מן היהודים שהוא רחמן ורחום, אני עכשיו בא ללמד אתכם את מידת הדין. זה הנקודה השנייה שאנחנו יכולים לדעת אותם. הנקודה השלישית, אני חושב שהיא מאוד משמעותית, יש ליהדות סוד פנימי להתפתחותה, וזה התורה שבעל פה, מושג שלא קיים באסלאם. יש באסלאם מסורות, מסורות נאמנות, החדית וכו', אבל אין המנגנון של ההתפתחות הפנימית שהיהדות מדברת עליו, שזה היכולת להתאים את דבר השם לצורכי הזמן. למשל, אתן לכם דוגמה מעניינת. יש בתורה הלכה מאוד מאוד מתקדמת, דין בן סורר ומורה. מוכר? מה זה בן סורר ומורה? יש ילד שלא מתנהג כמו שצריך, ההורים לוקחים אותו לבית הדין, אומרים הוא לא בסדר, הבית דין אומר טוב, נכון, סוקלים אותו. זה ההלכה של בן סורר ומורה. הלכה מתקדמת מאוד. מדוע? בגלל שבימי קדם אדם שהבית שלו התנהג לא יפה היה הורג אותו ישירות. על פי החוק זה היה מותר, ורומא זה היה מותר. מה אומרת התורה? אתה לא תהרוג אותו, בית דין ייקח את זה על עצמו. בית דין ייקח את זה על עצמו, אנחנו כבר נבדוק. אולי אתם לא חינכתם אותו כמו שצריך, אולי צריך איזה עוזרת סוציאלית, משהו כזה. אז בהקשר של התרבות המקראית, בן צורר ומורה היא הלכה מוסרית ביותר. היא באה להפקיע מן ההורים את הזכות שלהם להרוג את הילד. עכשיו, אחר כך העולם מתפתח, נכון? ובכלל לא עולה על הדעת להרוג ילד שמתנהג לא יפה. מה אומר התלמוד?
לא היה.
לא היה ולא נברא. זה סתם, סתם ספרים לך סיפורים. זה בלתי אפשרי, זה לא יכול לקרות, זה לא קרה וזה לא יקרה לעולם. אז למה זה נכתב? דרוש וקבל שכר. עכשיו, זה כישרון אדיר של התורה שבעל פה. זה מנגנון פנימי של ההתגלות, שמאפשר להתאים את ההתפתחות של דבר האלוהים בלי לשלול את האלוהיות של הדיבור, להתאים אותה אל הצרכים של הדור הבא. וזה דבר שכדאי למלומדים המוסלמים לשבת אצלנו בבית המדרש וללמוד איך עושים את זה. כן, ואז תוכל להתפתח איזה מין תורה שבעל פה מוסלמית בהדרכה של רבנים. אני אפילו מוכן להתנדב לגייס צוות שיעשה את הדבר הזה. כן? זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על האסלאם, או על המוסלמים, על הערבים, אנחנו קודם כל צריכים להכיר מהי המציאות, עם מי אנחנו מדברים ועל מה אנחנו מדברים. ואז יש אפשרות בהחלט של תיקון. יש בשיח הפוליטי הישראלי, שצריך לעשות הכל, אבל הכל, כדי ש...
זה מוקלט.
צריך לעשות הכל, כדי שהסכסוך לא יהפוך חלילה לסכסוך דתי. כי אם הוא דתי, לא יהיה לזה פתרון. אז קודם כל, יש פה כמה טעויות. א', הסכסוך הוא דתי. זה לא בגלל שאתה תחליט שהוא לא דתי, שהוא לא קיים. הוא סכסוך דתי. זה כמו שאדם, אתה אומר, אל תגיד לי שהמחלה שלי זה מחלה שעוד לא מצאו לה את התרופה, כי זה יאייש אותי. לא, עד רבה, תמצא את התרופה. דבר נוסף, דווקא בגלל שהסכסוך הוא דתי, הוא בר פתרון. ומה הפתרון? צריך לקחת אותו ברצינות. על הרקע של ההכרה במרכזיות של ישראל בתוך המסורת שלהם, והנתונים האלה קיימים כבר אצלם. זאת אומרת, האפשרות להתהפכות פנימית של מה שנקרא אצל חז"ל, חזרה בתשובה של ישמעאל, זה קיים. לכן צריך אדרבה לדעת שהסכסוך הוא באמת דתי. עכשיו, יש עוד נקודה מאוד משמעותית לפי זה. המאורעות של של הזמן האחרון, מה שקרה בלוד, באקו, בכל המקומות האלה, הייתי אומר, הציבוריות הישראלית לא יודעת בדיוק איך להגיב לזה. כן? כלומר, יש פה אזרחים של מדינת ישראל, והם היום מיוצגים כ-20% מהאוכלוסייה, ואז מה נעשה איתם? ואז יש כל מיני מיתוסים שנבנו. למשל, המיתוס של העם הישראלי. א' ב' יהושע אמר, אנחנו הולכים להיות מדינה דו-לאומית, ולכן אנחנו צריכים להקים עם חדש. העם הישראלי. סוג של פיקציה. כן? כלומר, איך הערבים והיהודים הם עם אחד? זה לא עם אחד, זאת היא עובדה. כן.
אבל יש מלא מדינות שמורכבות
מימים שונים. מימים שונים, בבקשה, אבל תגיד שזה עם אחד.
לא, אבל צרפתים יכולים להיות קתולים
וקתולים ויהודים. לא, זה דתות, זה דתות. זה דתות, זה לא עמים. יש הבדל בין דתות לעמים. אתה מסכים איתי שיש הבדל בין דתות לעמים?
כן, אבל יש אומה אמריקאית, יש אומה רוסית
שמורכבת מהרבה. נכון, נכון, בהחלט. אבל אף אחד לא מנסה לומר... אבל אף אחד לא מנסה לומר שהטטרים הם רוסים.
למה? אומרים שהם רוסים?
הם לא רוסים. הם בעלי אזרחות רוסית, אבל הם עם אחר. אדרבה, האתניות האלה מוכרות על ידי החוקה הרוסית והסובייטית מקודם כעמים. כן, אני קראתי בכל זאת קצת ספרות סובייטית בחיים שלי, ואני חושב שיש פה עוד יהודי שקצת מכיר ספרות סובייטית. אתה מכיר, נכון? קצת? ואנחנו יודעים שאצל הסובייטים, ברור, מדברים על עמים. אף פעם לא אמרו...
יש להם מושג, כמו שיש מושג אמריקאי, ברוסית יש מושג שאומר...
כן, כן, ברור, 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 אני מסכים. אבל יחד עם זה, יש הכרה בזה שזה עמים שונים. אוזבקי איננו קזחי ואיננו בלרוסי. זה גם כתוב בתעודות זהות שלהם. בתעודות זהות שלהם כתוב מאיזה עם אתה. אפילו יהודי היה כתוב פעם. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שהמיתוס של העם הישראלי, זה בלוף. יש אזרחות ישראלית, זה כן. אבל מה שזה כן מחייב, צריך להבין שאם אנחנו רוצים לפתור את הבעיות שהתגלעו, אגב, צריך להבין, זה לא דבר מקרי שהיו, זה לא בגלל שלא העבירו תקציבים לרווחת הערבים שפתאום התגלו שהם מסוגלים לזרוק בקבוקי תבערה לתוך בתים. זה לא מתחיל מזה. זה מתחיל משהו הרבה יותר עמוק, מאי הכרה באתוס הישראלי בתור שכזה, כי הוא שורט את ההכרה שלהם. ולכן, גם כל פעם שדובר על הקמת מדינה פלסטינאית, תעברו קצת על ההיסטוריה של הסכסוך. אתם תראו שתמיד הפלסטינאים היו מוכנים לקבל מדינה רק אם זה בא בכפייה של הקהילה הבינלאומית. לא רצו בשום אופן שמדינת ישראל היא זו שתקים את המדינה הזאת, כי זה להכיר במדינת ישראל. רצו שזה יבוא מגורם חיצוני, מהקוורטט, מהקהילה הבינלאומית וכדומה. אז צריך להבין מה קורה כאן. יש כאן זהות, אני גומר, תוך כמה זמן, שתי דקות, שלוש, זה יותר מדי. מה אני אעשה עם כל זה? שתי דקות, בסדר. יש זהות שאיננה מכירה בזהות שלך. כתוב במפורש בפרשת האזינו בתורה. הם קינעוני בלא אל, כי עשוני באבלן. מה זה לא אל? זה לא אלוהים אחרים. אלא זה אדישות לעניין האלוהי. יש חברה שהיא אדישה לנושא האלוהי. זה החברה המודרנית. כי עשוני באבליהן. התוצאה של זה, זו חברה מחוסרת כל אידיאל. היא עושה אבלים. ואני, אומר הכתוב, אקניאם בלא עם. בגוי נבא לך איסם. מה זה לא עם? זה לא עם אחר. זה עם שההגדרה של הזהות שלו זה בחללים של הזהות שלך. במקום שאינך חפץ להיות, בא מישהו אחר ואומר, אתה לא רוצה, אני ממלא את החלל. זאת אומרת שהפתרון של הסכסוך במדינת ישראל הוא חיזוק הזהות שלנו, הכרתנו את עצמנו בתור מה שאנחנו, וזהו הסיכוי שבסופו של דבר נתקבל כישראל, כישראל התנכי, במובן התנכי של המילה, ולא רק איזה מין צלבני כובש, ואז נוכל להתחיל לדבר. עברתי את הזמן.
תודה רבה לרב אורי שכי. שאלה.